מבורך, שלום עליכם. ערב חג השבועות עסקנו בחג השבועות ונתגלגלנו אליו דרך חתימת המשניות פרק ה' דרך הווי עז כנמר, וזה עסקנו בשבוע שעבר. ראינו עם חזיר היער ועם הלוויה, וברשותכם, כדרכנו, אני מבקש ככה קצת בשבתות האלה של הקיץ מדי פעם לעשות גיחות למסכת אבות. זאת המסכת שאנחנו לומדים בקיץ, כדי שלא נמצא מפסידים אותה לגמרי, אז מעט. פרק של השבת שקראנו השבת הוא פרק א', הפרק הראשון במסכת. בפרק א', אם נסתכל עליו לשנייה אחת, אני מקדים הקדמה של חצי דקה. המגמה שלי היא ללמוד משנה אחת, או אולי שתי משניות צמודות, של רבן גמליאל ושל שמעון בנו. אבל אם נסתכל לרגע על המבנה של הפרק, פרק א' יש לכולם במנחה לשבת, בסידורים יש לכולנו, בסדר? אם נסתכל לשנייה על המבנה של פרק א', אתם זוכרים, אמרנו תמיד שהפרקים הם כנגד החומשים, ופרק א' הוא חומש בראשית. מבנה הפרק מחולק בעצם לשלושה חלקים. שלוש המשניות הראשונות, וואה, שר כוח, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שלוש המשניות הראשונות, שלוש המשניות האחרונות, וכל אלו שבאמצע. אני אסביר. האמצע מתחיל ביוסי בן יועזר איש צרידה. בסדר? אתם רואים לפניכם בסידורים? זה משנה ד'. מי יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים? מתחילה תקופת הזוגות, חמשת הזוגות, שמסתיימת בהלל ושמיים. אלה כל המשניות של חמשת הזוגות. כדי שנסתדר פחות או יותר עם התאריכים, הזוגות מתחילים, יוסי בן יועזר איש צרידה מקביל למתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. יוסי בן יועזר מקביל ליוחנן. וככה זה ממשיך אחר כך, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. סוף ימיו של יהושע בן פרחיה מולך ינאי המלך, הנכד לבית חשמונאי, שכבר עושה את מה שעושה עם שלום ציון, שמעון, כל ה... למי שזוכר את הדברים שם. בכל אופן, זאת התקופה של חמשת הזוגות שמסתיימת בהלל ושמיים. בסדר? אחר כך, בהמשך המשניות, בפרק ב', אנחנו נראה את ההמשך. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. זה יופיע באמצע פרק ב'. אבל הפרק שלנו מסתיים בסופו ובתחילתו של הפרק הבא בשושלת של הלל הזקן. בסדר? בשושלת של הלל הזקן עד סוף ימי התנאים. ואלה שלוש המשניות האחרונות לשני התנאים הראשונים של פרק ב'. שלוש המשניות האחרונות הם רבן גמליאל אומר, בסדר? אחרי המשניות של הלל ושמי, רבן גמליאל זה הוא נכדו של הלל הזקן, והלל יש בן בשם שמעון בן הלל, שמולך זמן קצר מאוד מאוד מאוד, ומיד אחריו מגיע הנכד רבן גמליאל בנו, זהו רבן גמליאל בן שמעון בן הלל, הוא מי שנקרא רבן גמליאל הזקן, שונה מרבן גמליאל הנכד שעוד מעט נדבר עליו. בסדר? הוא אומר במשנת את זין, עשה לך רע והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר עומדות. רבן גמליאל היה נשיא ישראל למעלה מ-40 שנה. אם נסתדר רק שנייה אחת, לפי שנות החורבן, החורבן הוא ב-70 לספירה, למי שרוצים את הספירה, אבל אני חוזר רגע לתאריכים שלנו, אז על פי שנות החורבן, הלל נשיא ישראל ממאה שנה לפני החורבן למשך 40 שנה עד 60 שנה לפני החורבן, ורבן גמליאל הזקן מחליף אותו כמעט מיד. מדובר שם בעניין כנראה של זמן קצר מאוד, אולי חודשים אפילו, ששמעון בן הלל נמצא. רבן גמליאל הזקן, הנכד, מחליף אותו מיד לעוד יותר מ-40 שנה. הוא נשיא עד 18 שנה לפני החורבן. בנו הוא רבי שמעון בן גמליאל, הוא הראשון להרוגי המלוכה. שבוע שעבר עסקנו ביהודה בן תימה, שזיהינו אותו כמו שהמפרשים מלמדים אותנו עם רבי יהודה בן דמה, שהיה האחרון להרוגי מלוכה. הראשון להרוגי מלוכה הוא רבי שמעון בן גמליאל נשיא ישראל, וביחד איתו ישמעאל כהן גדול. זוכרים, המדרש מתחיל שם, גם הפיוט, גם המדרש, במי לא יראה במיטתו של מי? נשיא ישראל, שהוא רבי שמעון בן גמליאל שמופיע פה, בתור שמעון בנו, בסדר? או שמי שלא יראה במיטת מי זה ישמעאל כהן גדול. הוא הכהן הגדול עד לחורבן, והוא נשיא ישראל עד לחורבן. והמשנה האחרונה שאליה לא ניכנס, היא משנת רבן שמעון בן גמליאל הבא, שהוא הנכד של רבי שמעון בן גמליאל זה, הוא הנכד שהוא אביו של רבי. הוא אביו של רבי יהודה הנשיא. רבי הוא המשנה הראשונה בפרק ב', רבי, בסדר? זה ההמשך. והתנה האחרון, האחרון המוזכר במסכת, הוא רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר. יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. רק שהרצף יהיה לפנינו, זה הרצף. שם באמצע משנה ד' או בסידורים זה אפילו ה' בפרק ב', תראו מה קורה, חוזרים להלל ומתחילים שלא לפי השושלת. הלל אומר, ורבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי, זה רבן יוחנן בן זכאי שמעביר את הכל מירושלים ליבנה. בסדר, אנחנו כבר ביציאה מירושלים ליבנה, בעזיבה את ירושלים לפני החורבן. בסדר, רבן יוחנן בן זכאי עובר ליבנה, ושם אנחנו כבר מגיעים ליבנה ולתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר, רבי יהושע, שהם רבותיהם של רבי עקיבא והדור הזה, המרד, בסדר? והתלמידים של רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי שמעון וכולי וכולי וכולי. זה לשנייה אחת לראות את המהלך. אז אמרתי בהתחלה, אני חוזר למשפט שאמרתי, פרק א' זה שלוש המשניות הראשונות לפני הזוגות, אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה, ואנטיגנוס איש סוחו, תלמידו של שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה, שעד אליו אין זוגות. ממנו זה מתחיל בזוגות, תקופת הזוגות מסתיימת בהלל ושמאי, ואז אנחנו מתחילים את המשניות החותמות של שושלת הלל, רבן גמליאל ושמעון בנו, והנכד רבי שמעון בן גמליאל. אני רוצה ללמוד היום רק את שתי המשניות האלה של רבן גמליאל אומר ושל שמעון בנו. רק ואולי אפילו בעיקר את המשנה הראשונה שבין שתיהן. רבן גמליאל זה אם כן הוא הנשיא הבא אחרי הלל. הוא נכדו של הלל, אבל הוא הנשיא הבא אחרי הלל. הוא נשיא, כפי שהזכרנו, יותר מ-40 שנה מאוד מאוד מכריעות בישראל. בימיו, בשלב מסוים, מסופחת יהודה שבישראל לסוריה. היא מפסיקה להיות ממלכה בפני עצמה, ובימיו מתחילים להופיע פה הנציבים ששולטים בישראל, הנציבים הרומיים. במקביל, הצדוקים, הבייטוסים, תופסים תאוצה אדירה, ההתבוללות גדלה מאוד 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 מאוד. רבן גמליאל בעצם הוביל את עם ישראל בתקופה האדירה הזאת של אובדן דרך, אובדן כיוון. נכדו של הורדוס הוא אגריפס, הוא בימיו של רבן גמליאל הזקן, הוא אגריפס שלמרות היותו מהמקום שהוא בא, בנו של אריסטובולוס בן הורדוס, הוא אגריפס המלך המקובל שמכבד את החכמים ומכבדים אותו ועושים איתו את מעמד הקהל, יש משניות שלימות עליו, כל זה בימיו של רבן גמליאל הזקן. במסכת אבות בוחר רבי משנה אחת שהיא אבא, היא אב, אבות לעולם שלם, לתורה שלמה, להוא היה אומר. מה האמירה? מה המסר? הקושי במשנה הזאת הוא מה כתוב פה. משנה מאוד פשוטה. עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר ומדות. ואני אומר שוב, אני נכנסתי לדברים הללו בעקבות הדברים של השבוע שעבר לפני חג השבוע. על פניה הקושי במשנה הוא באמת אי החידוש שבה. ראשית, זאת הלכה שכשיש ספק צריך לשאול את השאלה בהלכה. לא צריך בשביל זה את מסכת אבות. אני יודע שכשיש ספק צריך לשאול את הרב, מה צריך לעשות? כל אחד מבין את זה שכשיש ספק הוא צריך לשאול את הרופא מה צריך לעשות רפואית, הוא צריך לשאול את הרב מה צריך לעשות הלכתית, זה לא חוכמה כזו גדולה. מסכת אבות, כפי שאמרנו הרבה פעמים, היא מילי דחסידותה, היא לא ידיעות הלכתיות פשוטות. עשה לך רב וכך תסתלק מן הספק. והדבר הכי קשה, מה הוא מוסיף בדבר השלישי שלו? תנאים מקבלים בדרך כלל שלושה דברים. הוא היה אומר, הם אמרו שלושה דברים. גם פה. מה הדבר השלישי? אל תרבה לעשר ומדות. מה זה לעשר ומדות? עומד זה בערך. עומד זה עומדן. כשאני לא יודע איך לעשר ומה לעשר, אני מעשר מעומדן. ואם הוא יחד קיצור, שוב ספק. אז מה הוא עושה? מה הוא אמר? עשה לך רב והסתלק מן הספק. ואז הוא אמר, ולגבי מעשרות אל תרבה לעשר ומדות. ברור. צריך להיות, לא. מה הוא רוצה? מה המסר? איך המסר הזה קשור לאדם, לרקע, להיסטוריה, למה שרבן גמליאל מגלה לנו, לתקנות הגדולות שרבן גמליאל מעביר? מה החידוש? ואגב, עוד שתי שאלות גדולות. עשה לך רב, יש בדברים האלה קושי אחר. עשה לך רב זה לא חידוש בכלל של רבן גמליאל. הפרק פתוח לפנינו, נכון? במשנה וב, הזוג השני הוא יהושע בן פרחיה וניתאי הארמלי. מבטיח לכם שרבן גמליאל הזקן ידע בעל פה כל מה שיהושע בן פרחיה אמר. יהושע בן פרחיה היה הנשיא השני בזוגות. רבן גמליאל זה שש דורות, חמש דורות אחריו. אז מה רבן גמליאל מחדש? הרי יהושע בן פרחיה אמר, עשה לך רב וקנה לך חבר והבידן את כל האדם לכף זכות. בכלל אני לא מכיר עוד משנה במסכת אבות שתנה חוזר באותה מילים על דברי תנה אחר. יש משנה בפרק רביעי שרבי צדוק מצטט את הלל שאמר הוא להשתמש בתג החלף. אבל הוא אומר, וכך היה הלל אומר. אבל להביא פשוט את אותו משפט, עשה לך רב, אז משנה זה מובן. עוד רב, עשה לך רב של משנה רב, ואחרי זה עשה לך רע, מה? זה אין חוץ מפה. אגב, שם זה עשה לך רע, הוא קנה לך חבר וידן את כל האדם לך זכות, וכדי להבין את המשנה הזאת, ננסה גם להבין טוב את המשנה הקודמת. יהושע בן פרחיה נמצא דווקא בתקופה שעל פניה, אם צריך להגדיר אותה, היא הפוכה מתקופתו של רבן גמליאל. בימיו זה התקופה המשגשגת ביותר של החשמונאים. הוא מקביל לבני מתתיהו ויהודה המכבי. אלה הימים הנפלאים ביותר של אולי המדינה הגדולה ביותר שהייתה בארץ ישראל אי פעם. של מדינת החשמונאים בימים הטובים שלה. כפי שאמרתי מקודם, בסוף ימיו מגיע ינאי. ומתחילה יהושע בן פרחיה, אגב, בסוף ימיו בורח לאלכסנדריה של מצרים, לפני ינאי המלך. והוא אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבידן את כל האדם לכף זכות. זאת משנה יפה מאוד. היא שונה לגמרי מהמשנה הקודמת. עשה לך רב, וקנה לך חבר, ועידן את כל האדם לכף זכות, לדבר על מערכת חברתית שאדם חי. אולי כדי לדון לכף זכות צריך רב וחבר. אולי מי שדן לכף זכות מצליח לעשות לעצמו רב וחבר. על פניו זה נראות שתי הוראות שונות לחלוטין. אני ברשותכם רוצה להתחיל את הכל דווקא מהמושג שנראה לנו פשוט ונראה לנו בלי חידוש, הסתלק מן הספק. המושג הזה של הסתלק מן הספק, אמרתי לכם, תפס אותי אחרי סיפור חזיר היער של השבוע שעבר. הסתלק מן הספק. אולי המושג המרכזי שאני רוצה לגעת בו הוא הספק. תנסו להיזכר בימים שרבן גמליאל בנו של, סליחה, שרבן גמליאל הזקן, נכדו של הלל, הנשיא. אלה הימים שבהם הספק מחרסם בכולם. הצדוקים, הבייטוסים, הרוב הולך ומתעצם לכיוונים האלה. הספקות אוכלים בכל חלקה טובה. ורבן גמליאל מדבר על הכוח להסתלק מן הספק. יהושע בן פרחיה לא דיבר על ספקות. יכול להיות שהוא מדבר בכלל על מושג אחר, על רב אחר ממה שמדבר עליו רבן גמליאל. הנתון האחרון שאני רוצה לזרוק לשולחן לפני שננסה לענות לכל הם הדברים של רבן שמעון בן גמליאל או של שמעון בנו כפי שהם מופיעים במשנה י"ז. רק נקרא אותם. שמעון בנו אומר, ואני מזכיר, זה רבי שמעון בן גמליאל נשיא ישראל שמוצא להורג בעשרת הרוגי מלכות. אגב, פתיחה מרתקת, שמעון בנו, הוא נקרא רבי שמעון, ופה הוא מופיע בתואר בנו, ורק בתואר בנו. יש רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, אבל כאן הוא מופיע כשמעון בנו, מה שאומר שכנראה יש חיבור בין המשניות. תמיד יש חיבור בין משנה למשנה בסדר של המשניות, אבל כאן כנראה החיבור הוא עוד יותר גדול. שמעון בנו אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב, יש כאן שתי גרסאות, או אל השתיקה או משתיקה, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. לכל המרבה דברים מביא חטא. כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, אומר ההרוג הראשון מהרוגי מלכות. ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, לכל המרבה דברים מביא חטא. האם זה קשור לדברים שלימד אביו? האם זה משהו בפני עצמו? מה פירושו של המושג ספק? אני אתחיל ממשהו הלכתי קטן. כפי שאמרתי, הדבר הראשון שמניע אותי למשנה הזאת זה השיעור הקודם שלנו. הדבר השני הוא עיון בסוגיה מעניינת שעוד קשורה למוצאי חג השבועות. שאצלנו היה מוצאי חג השבועות, בחוץ לארץ זה יום טוב שני. נכון? חוץ לארץ היום השני הוא יום טוב, יום טוב שני. למה מציינים יום טוב שני? למה חוגגים יום טוב ביום טוב שני? למה אסורים במלאכה ביום טוב שני? במילה אחת?
ספק.
מספק. זו המילה. לא ניכנס לכל הסוגיה. מה זה מספק? זה הספק כאשר קידשו את החודשים על פי המולד, והקידוש היה על פי שלוחים, על פי עדים, כל הסוגיה הגדולה, ועד שהגיעו השלוחים, והיה ספק. אז כדי שבמקומות רחוקים כאלה או אחרים לא יהיה בלגן, היה יום טוב ראשון ויום טוב שני. בימים כשכבר היה לוח, וכל אחד היה לו את הלוח על המקרר, שאלו, כך מספרת הגמרא, אם להמשיך לנהוג ביום טוב שני. והתשובה הייתה, להמשיך. היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם. למה? זה התחיל מספק. יש עוד ספק. נכון שעכשיו הכל בסדר. שמה יבוא ויתקלקל שוב הכל? אולי יבואו הקוטים ויקלקלו, שמה אתי להיקלקול, איזה ספק של ספק של ספק, אבל תמשיכו להיזהר. בגאונים כתוב, רב הייגאון מספר ואחרים בשאלות ותשובות, שפונים אליהם יהודים ואומרים להם שאחת הטענות המרכזיות של הקראים והמינים נגד הפרושים היא בנושא של יום טוב שני. צחקו על זה. אמרו שזה סתם איזה חומרה אנכרוניסטית שצריך להפסיק איתה וכו' 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 וכו'. הרפורמה דאז, זה היה הנושא, יום טוב שני. יש לזה ספרות מעניינת לו. רב הייגאון פונים ואומרים, מבקשים ממנו שיצילנו רבינו, מה אנחנו עושים? לא נותנים לנו לחיות. נו, מה זה קשור לעכשיו? אז יום טוב שני של סוכות, הראשון או השני, הבנתי, הוא מספק, נכון? כי אולי בראש חודש תשרי, זה היה או בלמד או באלף, ועד שבאים השלוחים, ועד שזה מגיע לחוץ לארץ, אז הם לא יודעים אם זה מלא או חסר, אז שני ימים, הבנתי. ככה אותו דבר גם בפסח, נכון? מאה. למה צריך יום טוב שני לחג השבועות? הרי סופרים 50 יום. שבעה שבועות, לספור אני יודע, נכון? לספור לומדים במתמטיקה, נכון, בקנדה לומדים לספור כמו בישראל, אותו דבר לומדים באמריקה, נכון? אותו דבר, לא משנה. איזה ספק? שלוחי ניסן כבר הגיעו. אתם מבינים מה שאני שואל? בשביל מה לעשות יום טוב שני בשבוע? זה כבר סתם מתעלם. הרי סיכמנו שיום טוב ראשני של פסח ושל סוכות, זה כי יש ספק בראש חודש של פסח, של ניסן, או של סוכות, של תשרי. אבל אין ספק, כי זה לא קשור לראש חודש סיוון. זה גם לא קשור כבר לראש חודש אייר. תוך שבעה שבועות ויום ודאי כבר הגיעו השלוחים, גם אם הם הלכו ברוורס. אז אין ספק. משהו, אין שאלה, זה לא נקרא ספק. לא, לא, זה לא הספק. אין ספק בשבועות. אין ספק בשבועות. ברור שמתחילים עם הצלילה הראשון. כבר אין ספק, זה כבר מסודר. חז"ל אומרים תשובה פשוטה. זאת התשובה היחידה שיש. לא פלום. לא חילקו. איך הבנתי את התשובה תמיד, וככה מבינים כולם. נכון, באמת לא צריך לעשות יום טוב שני שבוע. אבל, אתה צודק. אבל אם אנחנו נקל ביום טוב שני של שבועות, מחר יהודים יקלו גם ביום טוב שני של פסח. ומחרתיים גם ביום טוב שני של סוכות. אז... הקיצור, אז אם יום טוב שני של פסח ושל סוכות זה ספק בריבוע, אז יום טוב שני של שבועות זה בריבוע ובריבוע, נכון? זה כבר לא ספק בכלל. מודיעים שזה לא ספק. אבל זה כדי, נכון? טוב, כמה אפשר? יהודי. שאלה הלכתית מרתקת, שאלות ותשובות, החתם סופר, אבן העזר. שאלה מרתקת, דיון 50 שניות על הנושא, לא יותר. זו סוגיה שצריך ללמוד אותה בנחת, אבל זה למושג הספק. כי בו אנחנו הולכים לעסוק. לא בספק של יום טוב שני, בספק פה. רב חשוב באחת הקהילות פונה לחתם סופר. זו שאלה די נדירה, כי זו שאלה רטרואקטיבית. זו לא שאלה מה לעשות, זו גם לא רק שאלה, זה גם בקשת הגנה. זה כמעט בקשת רוח גבית חיובית מפני הטרור המקומי, חס וחלילה. אני אסביר. רב חשוב באחת הקהילות נתקל בבעיה המרתקת הבאה. עד 120 שנים טובות לכולנו, יהודי שוכב על ערש דווי ממש, ואשתו לידו, ועל פי הנגלה של כל הרופאים מסביב, דקותיו ספורות. אין על זה דיון. כל ידי שמיים, דקותיו ספורות. ביחד עם זה הוא בצלילות דעת גמורה. אין להם ילדים, וברור שאם היא, הוא מת עכשיו, היא נופלת לייבום. היא צריכה ייבום, מאחיו. יש שם סיפוך משפחתי נוראי, וזה יעשה טרגדיה. לא ניכנס לפרטים. היום הוא יום טוב שני של שבועות. והרב צריך להחליט האם כותבים גט. היהודי רוצה לכתוב גט. למה אשתו? היא רוצה לקבל, הכל בסדר. הספרא דדיינא, הסופר עומד ליד. הרב צריך להחליט. הפלאפון לא עובד, יום טוב שני של שבועות, וגם אם הוא עובד, החתם סופר לא יענה. מה עושים? והרב אומר את הדבר הבא. יום טוב שני של שבועות זה ספק בריבוע, די בריבוע, די בריבוע בריבוע. זה כל מזמן לא ספק. גם ביום טוב שני רגיל, לכאורה צריך במצב כזה לגרום שיכתבו. ופוסק לכתוב. כותב, המציאות הייתה לצערנו אכן כך, היהודי מת מיד, האישה עם גט, הכל בסדר. חוץ מדבר אחד. גם זה בסדר, אבל אנחנו יהודים. נו נו, מוצא יום טוב, עם ישראל חי. מתחיל שמח. הרב מרגיש שהוא חייב חיזוק, והוא כותב לחתם סופר. והוא מבקש לחתם סופר גיבוי להחלטה ההלכתית. תשובה מרתקת באבן העזר בחתם סופר. כותב לו החתם סופר תשובה. ובתשובה הוא כותב לו לא רק שאין לי גיבוי לתת לך, אלא שצריך לדון איזה תיקוני תשובה אתה צריך לעשות. והוא מציע לו תיקוני תשובה קשים מאוד, תעניות, דברים שלמים. אז הוא אומר לו כך, אם זה היה יום טוב שני של סוכות או של פסח, כבודו צודק. יום טוב שני של שבוע? חזיק אותו. יום טוב שני של שבוע? זה הרי כבר לא סופר. כלומר, את החוכמה שלך גם חזר ידו. ובכל זאת חזר אמרו שזה יום טוב שני. וזה כבר לא מספר. אז זה הפך להיות ודאי. אז דינו כיום טוב ממש. גמרתי לצטט. דינו כיום טוב, כי כיוון שהספק עכשיו הוא לא מספק, אין ספק שאין כאן ספק, אבל בבסיס הכל בנוי על זה שיש במציאות ספק, אבל פה אין בעצם, ובכל זאת קבעו יום טוב שני, הרי זה הפך לוודאי, וזה בדיוק כאילו היית כותב גט בשבת. כי כל בתקון רבנן כאין דאורייתא, זה ודאות, זה ספק שנעשה ודאי. ככה פוסק החתם סופר, והפסיקה הזו לא דנים עליה. היא הופכת להיות, הוא מכריע בזה בהמון דברים. למשל, טוען שברית מילה שלא בזמנה, שלא דוחה יום טוב, אבל דוחה יום טוב שני, לא דוחה יום טוב שני של שבועות, מאותה סיבה. כי ליום טוב שני של שבועות יש... טוב, עד כאן ההקדמה. מה זה ספק? הספק... הספק מחרסם. נוהגים תמיד להגיד שהספק זה בגימטריה עמלק. מישהו אמר לי, אבל סתם שדעים אתכם, שספק זה גם בגימטריה מס הכנסה.
גם עמלק.
אמרתי, זה מתחיל ואמרתי את זה בהתחלה. אחרי זה אמרתי, אתה רואה לו, אתה קפצת במס הכנסה. אני אמרתי את עמלק. הספק בגימטריה עמלק, זה נכון. זה נכון. זה נכון. שניהם, בדוק, נכון. אבל צריך להבין לעומק. זה נכון שהספק מחרסן. הספק הוא הדבר שמשבית את האדם. כשהספקות לא מותרים, אין שמחה. כל אחד יתרכז בספק שלו, בשנייה הזאת, בספקות. אגב, המילה ספק היא מילה מדהימה. אדם מסופק הוא או אדם מלא ספקות או אדם מלא סיפוק. זה לא בטעות. סיפוק הוא בדיוק ההפך מהספק. כשיש ספק, אתה צריך פסק. זה אותן אותיות. כשיש ספק אתה צריך לפסוק. אתם יודעים מה זה לפסוק? לפסוק בעברית זה לחתוך. ולא לחתוך סתם, זה לחתוך. זה לחתוך. אתם יודעים מה זה לחתוך? כל ילד מהגן יודע שבתנ"ך אין משפטים, יש פסוקים. אתם יודעים מה זה פסוק? פסוק זה פסיק ממה שבאמת כתוב פה. גם משה רבינו מבין פה רק פסוק. כי אתה יודע מה כתוב פה? קודשא בריך הוא ואורייתא חד. אתה יודע מה כתוב פה? כתוב פה אור אינסוף. זה בעצם המילה בעברית, החינוך, כשאני מחנך את עצמי, את הילד שלי, כשאני אומר לו פסוק א'. לא יודע איך מתרגמים את זה לשפות אחרות, מפסידים הכל. פסוק א' אומר, בוא נבין את מה שאנחנו לא מבינים באלף. עכשיו בואו נעבור למה שאנחנו לא מבינים בבית. עכשיו בואו נעבור למה שלא מבינים בגיל. פסוק. זה יסוד גדול מאוד. בכלל, האות הראשונה בעברית היא א'. בעברית, אחד הדברים היפים באותיות, זה שגם לאות, כמות שהיא כתובה, יש משמעות. ב' זה בית. ב' יוטף. ג' זה לגמול. ד' זה דלות, זה דלת, תו. וכך למילים יש משמעות. א', כמו שכולנו יודעים, זה מה א', מה זה א'? א' זה למילה, ללמוד. א', א'. זה כל כך חזק שזה הפך להיות המושג הכי גדול בלטינית, אלפה בטא. אלפה בטא, א', ב', א', ב'. מדהים. אבל הדבר המדהים הרבה יותר הוא, אתם יודעים מה? הרב כותב את זה בריש מילים. ב', זה בית, בעברית. ג' זה לגמול בעברית, ד' זה דלת בעברית, וא' זה ללמוד בארמית. כותב הרב קוק בריש מילים, הא' הוא להבין שגם כשתלמד זה רק תרגום. לכל התורה. ואז, האלף בעברית הוא תרגום של אלף בעברית. גם משה רבינו רק מתרגם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. התרגום שלו קצת יותר טוב משלי. התרגום שלו אין סוף יותר טוב משלי. כל מה שאני יכול לתרגם הוא מכוח שמשה קיבל תורה מסיני. וגם הוא רק וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. זה א' ב' בחינוך. הא' הוא א', הא' הוא בארמית. הא' הוא למעלה. כשתגמור את הפסוק, יהיו לך הרבה פסוקים מתוך אינסוף, ואז יהיה לך פרק, פרקים, ועוד פרק. כשתגמור, זה מפורק, זה חלק. הלימוד שלך הוא תמיד חלק. אתם יודעים למה אני חותר בזה? נכון, הספק מחרסל. נכון, הספק משבית. אבל הספק הוא הייחוס שלנו. הכוח שלנו הוא הספק. למלאכים אין ספקות. מיכאל שר של אש, שר של מים, גבריאל שר של אש, אין להם שום ספקות. כל אחד יודע את שליחותו, ואין ספקות. אין יצר הרע, אין נפילות, יש שליחות. לכן הם נקראים חיות הקודש. כמלאכי השרת מבקשים את התורה בחג השבועות, הם מבקשים את התורה מסיבה פשוטה, כי התורה היא אמת. והאדם הוא ההפך מהאמת. האדם הוא במהותו ספק. כשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, עמדה האמת ואמרה אל יברא, שכולו שקרים. זה לא כי הוא שקרן, זה כי הוא לא יכול להיות אמת, כי אמת היא היכולת לראות משהו ללא ספק. השקר הגדול ביותר שיכול האדם לעשות, השקר הגדול ביותר שיכול הדיין לדון, הוא להגיד שהוא יודע את האמת. אין לו לדיין אלא מה שאינו רואה. ובאובדן הצניעות הזאת, הוא הפך מבקרב אלוהים ישפוט לאלוהים אחרים, הכי מסוכן שיכול להיות. זכות דק. הכוח לפסוק נובע מהכבוד לספק. נחזור לנפש. הספקות מחרסמים את הנפש. כשאתה רוצה לענות אדם, אתה משאיר אותו בספק. זאת הדרך. גלות באה לעולם, אומרים חז"ל, על עינוי הדין ועל עיוות הדין. עינוי הדין זה לא עיוות הדין. עיוות הדין זה לדון דין מעוות. עינוי הדין זה לדון דין אמת. אבל להשאיר אותך קצת סובל מהספק. איך אתה משווה את שניהם? זה אותו דבר. גלות באה לעולם, זאת אומרת, אדם לא מוצא את מקומו, הוא גולה. הוא לא יודע מה הוא עושה עכשיו. הספק הוא המציאות הקיומית הזאת, שהיא מעצם קיומו של האדם. כשאומרים מלאכי השרת למשה רבינו, מה לילוד אישה בינינו, משה רבינו מתיירא מלהשיב להם, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. והוא צודק, כי ההבל שלהם הוא לא ההבל שלי, ההבל שלהם הוא אמת. אצלי גם אם יש עיקר נפלא, לכל עיקר תמיד יש את ההבל שמסביבו. בהבל שבפיהם יש להם יכולת צריפה, כי הם אמת. לכן הוא מתיימם מילה שלהם, כי הם טוענים טענת אמת. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. תן אתה תשובה, ריבונו של עולם, למה אני צריך? אתה הרי עשית את זה. אבל לא זה מה שאני רוצה. אני רוצה שהתשובה תבוא מהמקום שלך, לך יש תשובה שלי אין. אז משה רבינו אומר להם דבר אחד פשוט. אני חזיר היער ובן הלוויה. מה הייחוס שלכם? לא תנאף, יש ביניכם. לא תרצח, יש ביניכם. תעצור, זה הייחוס שלכם. זה הנקודות כבוד שלך. כבד את אביך ואת אמך, יש ביניכם. ששת ימים תעבוד, יש ביניכם. יצר הרע יש ביניכם. קנאה יש ביניכם. ואז מוכים. כל מתן תורה הוא בעצם הכוח של משה רבינו לבוא ולהגיד, הכוח שלנו, שהתורה ניתנה כדי להעלות את העולם מהמקומות הכי מסופקים, מהקומות הכי מאורערים שיכולים להיות. כשם שהספק יכול להשבית את האדם, הספק יכול לרומם אותו. זוכרים את הדברים המדהימים שהזכרנו יותר מפעם של הרב חרל"פ על ערב שבת? והיכל אלוהים ביום השביעי, רש"י המפורסם ששואל איך אלוקים קילה את מלאכתו ביום השביעי, הרי הוא קילה את מלאכתו ביום השישי, ששת ימים. ורש"י בתשובה השנייה שלו עונה, כי הקדוש ברוך הוא לא בשר ודם. נכון? בשר ודם אינו יודע איתיו ורגעיו. לכן יש זמן שקוראים לו בין השמשות. זה זמן קצרצר, אפילו אני לא יודע להגדיר אותו, יש דיון אם הוא הרף עין יותר, זה זמן שאני לא יודע להגדיר אותו. הבין השמשות הזה הוא ספק מובנה, הוא ספק במציאות, הוא ספק לא פתיר. הוא הספק שהמדען צריך להכיר כי הדבר הלא פתיר, הספק שיאפשר למדען להישאר צנוע גם כאשר הוא יפתור בעיה הכי גדולה בעולם. שיאפשר לפוסק לדעת את הספק. הבין השמשות הזה הוא בין השמשות. בסדר? וכיוון שאנחנו לא יודעים מתי זה בין השמשות, לכן ההלכה היא שבין השמשות של שבת דינו כמו שבת. אז לכן אסור לנו לעשות מלאכה בבין השמשות של שבת, כאילו זה שבת בצהריים, אותו דבר, דאורייתא. למרות שזה ספק, דאורייתא. ומי עכשיו ואילך, בין השמשות הוא לא חומרה דרבנן, הוא מן התורה. מצוין. נו, אז למה כתוב היכל אלוקים ביום השביעי? כי הקדוש ברוך הוא כן יודע להבדיל. אין לו ספק. מכיוון שהוא יודע להבדיל, אז הוא יודע להגיד שבדיוק בנקודה של היום השביעי, שם הוא קילה את מלאכתו. יפה. יפה מאוד. הפירוש קשה קצת, כי אז כתוב היכל אלוקים ביום השביעי, אבל לגבינו, אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק. אבל באמת, בסדר? כאילו, אנחנו רואים את זה כאילו זה היום השביעי. אבל הקדוש ברוך הוא קילה בדיוק בסוף נקודת השישה, ואז התחיל היום השביעי. מצוין. יופי. מבחינת האמת, האובייקטיבית, נסכם, מבחינת האמת האובייקטיבית, אין דיון בין השמשות של שבת, בין השמשות, האמת האובייקטיבית, בין השמשות הוא יום שישי. אבל אני לא יודע להבחין ואני לא יודע להגדיר, אז לכן אצלי בין השמשות הוא שבת. אובייקטיבית בין השמשות הוא יום שישי. נו, אז הזכרנו פעם, אז הרב חרל"פ שואל את השאלה הנפלאה שלו, אם כך, היה צריך הקדוש ברוך הוא לשבות גם בבין השמשות, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא בשבת שובת. נכון? ואם הוא בשבת שובת, חז"ל אומרים שהוא שובת רק מדברי דאורייתא, אבל דברים דרבנן לא, הוא לא חייב. אז אם הוא בשבת שובת בכל מה שדאורייתא, בין השמשות הוא דאורייתא, אז הוא היה צריך לשבות בבין השמשות. אנחנו יודעים שהוא לא שובת בבין השמשות, כי בבין השמשות הוא הספיק לברוא לפחות 10 דברים. אז הוא לא שובת בבין השמשות. נו, אז אם הוא לא שובת בבין השמשות, למה הוא לא שובת? הרי בין השמשות זה דאורייתא, זה שבת, דאורייתא. סוכם. אומר הרב חרל"פ, כי אם הקדוש ברוך הוא ישבות בבין השמשות, זה כבר לא ספק. יפה. אז כבר נגמר הספק. אז הוא לא יכול לשבות בבין השמשות. נו, אחרי ההברקה אומר הרב חרל"פ, עכשיו תבין את הנקודה הבאה. יש לך דבר אחד, איך אפשר להגיד את זה? שכביכול אין לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא אין ספק. נכון? מצוין. לכן הקדוש ברוך הוא בבין השמשות יכול לעשות מלאכה. למה? כי זה חול. רק אתה בגלל הספק יכול להפוך חול לקודש מדאורייתא. הקדוש ברוך הוא לא. אתה יכול לקחת חול ולעשות אותו קודש. אתם יודעים מה אומר החתם סופר? החתם סופר אומר שיום טוב שני של שבועות כבר הפך לוודאי. הרי כל היום טוב שני נובע מזה שספק של חול צריך להפוך לקודש. יום טוב שני הוא מצב של גלות, הוא מצב של ספק, הוא מצב שיש מציאות של ספק, שאנחנו לא יודעים מתי המועד. אתם יודעים מה זה יום טוב שני של שבועות? אומר החתם סופר, מבחינה לוגית, מבחינה הגיונית, זה הכי ספק. והכוח הגבוה ביותר הוא להבין איך אני הופך חול ספק לוודאות. זה קשה להבנה. אתם יודעים מה זה הסתלק מן הספק? למילה הסתלק יש שתי משמעויות. האחת זה תסתלק מן הספק. זה קל להגיד. עוד מעט נדבר על עשה לך רב, זו הסוגיה של הכל, בשביל זה הכל הולך, זה הכל הולך הקדמה. באמת הבעיה היא הסתלק מן הספק, אבל יש עוד מילה, עוד משמעות למילה הסתלק. זה פילי פלאות, אתם יודעים מה המשמעות השנייה של המילה הסתלק, הסתלק בעברית? הסתלק זה לא להסתלק רק. הסתלק זה לעלות! הסתלק זה כסליק לאטם, כשעולים לארץ ישראל זה נקרא להסתלק. הסתלקות של צדיק. יום ההסתלקות זה יום העלייה. אתם יודעים במה עוסק רבן גמליאל בשאלה הבאה? איך אפשר להתעלות ממציאות של ספקות? איך אפשר לחיות במציאות של ספק ולא לתת לספק להכתיב את חייך? ועד שהספק ייפטר אני לא יכול לזוז. איך אפשר לחיות בעולם שבו הספק הוא בשלב א' משהו שאני מגיע לזה שאני יכול לסלק אותו, אבל זה רק שלב א'. בשלב ב' אני יכול להגיד, אני לא רק מסלק אותו. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לספק, הוא לא עושה את זה בתור תאונה. אני מהספק הזה צריך להתעלות. נכון, ספק זה המלאק, ספק זה מס הכנסה, נכון? הכל. אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא את המלאק, אז גם המלאק צריך להעלות אותי. אם יש ספק, הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה בתור התעללות. אז איך מתעלים מן הספק? זה לא דרשה. איך מסתלקים מן הספק שלב א', ואז איך מתעלים מן הספק? מה זה אתר בלעשר ומדות? זה דבר מאוד מעניין. לעשר ומדות זה לעשר בערך. לבערך יש שתי אפשרויות. או בערך ללמטה, או בערך ללמעלה, נכון? יופי, אני חוזר למסכת אבות. מסכת אבות לא באה להגיד לי שצריך לשמור שבת, I know. אז מה מסכת אבות באה להגיד לי? שצריך להיות חסיד, שצריך להוסיף, שאפשר להגיע למשהו שלא ידעת לפני כן. שאתה חזיר יער 50%, אבל אתה יכול להיות בן לוויה כי זה אתה. זה כל המסכת. טוב, אז תסתלק לי הספק, הבנתי, מה כתוב ואל תרבה לזה או לא? זה לא יכול להיות שהכוונה היא אל תחפף ללמטה. כי אם אתה מחפף ללמטה, זה טבל. אם אתה חפף ללמטה, לא ייסרת. אז זה כמו לכתוב, אל תחלל שבת. Thank you very much, הבנתי? אז מה זה אל תרבה לעשר ומודות? רק אפשרות אחת, נו. אל תחמיר. מה אכפת לך? יש מצב שאדם חי חומרות. יודעים מה הוא חי חומרות? יש לו נרבים. יש לו ספקות. והוא חי חומרות. ואז באים ואומרים לו את הדבר הבא. אני הולך להסביר את העשה לך רב. זה לא העשה לך רב של משנה וב. זה מדהים, זה דבר אחר לגמרי. רק השבת סגרתי את זה כשדיברנו. זה דבר מופלא. אתם יודעים איך תוכל להסתלק מן הספק? רבן גמליאל, למי שמסתכל עוד פעם בפרק, זה פילי פלאות. הוא הראשון שלא קיבל מי. הלל ושמי קיבלו מי, שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון קיבלו מי. הוא הראשון שלא מקבל מי. כי הקבלה נפסקה. הוא אגב לא קיבל מי, הוא נכד. וימר, הספקות מחרסמים. רחבות האופקים, קוראים לזה, תופסת תאוצה אדירה. זה מגיע בצדדים השמאליים והימניים למקומות הקשים ביותר של צדוקים, פייטוסים, קנאים, של כל מה שקורה. רבן גמליאל בא ואומר, יש רק דרך אחת בעולם הזה. מחילה אם זה נשמע חסידי. יש רק דרך אחת בעולם הזה להכיר את הספקות, להיות במציאות ולא להפוך להיות מחשב לידיעת כל הספקות. קוראים לדרך הזאת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים והם עשו את זה ליוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן והם עשו את זה לשמעיה ואבטליון והם עשו את זה להלל ושמי ואז קרה משהו ואני ממשיך את זה. עשה לך רב. עשה לך רב, רבה, עשה לך רב שממשיך את משה מסיני. גם במחשב אני יודע שיש המון דעות הלכתיות בנושא. זה לא מוצא אותי מסופק. זה משאיר אותי מלא ספקות. עשה לך רב. זה נשמע מצמצם, נכון? יש משנה מדהימה של רבי עקיבא. מסורת, זוכרים את המשנה? שלוש מילים? סייג לתורה. מעניין מאוד. סייג זה גדר, זה מעצור. נכון? סייג זה מעצור. אתה בטח מתכוון להגיד שמסורת זה משהו שעוזר להתקדם לתורה. אנחנו לא ניכנס למשנה של רבי עקיבא. לתורה, אני הולך להגיד דבר נורא, צריך סייג. כי מרוב תורה אתה יכול לשכוח את התורה. צריך סייג לתורה. כי אתה בתור תורולוג מומחה יכול לנהל את התורה. מסורת מצמצמת, אז היא מאפשרת לתורה להישאר בסיס המראה, כמו טיל שימריא תמיד. לא כל פעם תצטרך לחפש איזו חומרה אחרת כדי להישאר צדיק. אז אם כבר לא קיבלת מהילל ומשמיים, עשה לך הרב. והרב הזה יהיה הילל שקיבל משמעיה, שקיבל, שקיבל, והרב הזה יהיה משה מסיני. עשה לך הרב. אתם יודעים על מה יהושע בן פרחיה דיבר? הוא דיבר על השלב הראשון. תקשיבו, זו תורת נפש אדירה. יהושע בן פרחיה דיבר על אותו ספק, אבל הוא דיבר בימים אחרים. עכשיו אנחנו לא לומדים היסטוריה. הימים שיהושע בן פרחיה מדבר הם חלק מהימים בנפש שלי, והימים שבהם מדבר רבן גמליאל הם ימים אחרים בנפש שלי. פה לא מלמדים אותי תקופות היסטוריות. פה מלמדים אותי אותי. בימיו של יהושע בן פרחיה, ממלכת חשמונאי משגשגת. הימים יפים. סוף ימיו מגיעים הימים של ינאי. ובא בשלב מסוים יהושע בן פרחיה, ותשמעו את שלושת הדברים שהוא אומר, והוא אומר, עשה לך רב במקביל לקנה לך חבר. ברבה, מלובבי, זכר צדיק לברכה, הייתה תקנה, שהלוואי שאזכה לממש אותו. הייתה לו תקנה מאוד חשובה, דיבר עליה בלי סוף. הוא בנה אותה על המשנה הזאת של עשה לך רב. הוא אמר שעשה לך רב במשנה הזאת זה לא עשה לך רב. הוא אמר שעשה לך רב פירושו שכל אחד, כל אחד, ככה הוא טבע מכולם, שלכל אחד יהיה מישהו, חבר, קטן ממנו, שהוא יעשה אותו לא לרב, הוא יקבל עליו אותו כרב. זה חשוב, הוא אמר, למבנה של הנפש, לעדינות, לעצמיות. זה יכול להיות בעל המכולת הזקן מהשכונה, שהוא טהור, שהוא צדיק. זה יכול להיות מישהו שאתה מכיר. עשה לך רב. איתו תשב על כוס קפה, פעם ב. ותראה מה שלומך. הוא קנה לך חבר. החבר לא צריך להיות הרב. והרב לא צריך להיות החבר. עם החבר אפשר לעשות שטויות, במובן הכי חיובי של המילה. שאתה לא יכול לעשות עם מי שאתה עשית אותו לך לרב. עכשיו תשמעו את המשנה בסוף. אתם יודעים למה קשה לי לעשות לעצמי את X רב, או לקנות לעצמי את Y לחבר? כי אני לא יודע לדון אף אחד לכף זכות. אני בכל אחד יש בעיה. איך אני אצליח? אז עכשיו, האפרוח והביצה. תנסה, אולי בגלובוס בכל זאת יש פשלה אחת ואחד מתאים. סביר שבשבילך לא, אבל אולי. תנסה עוד פעם, תסתכל על הגלובוס הפוך. אל תתחיל לדון את כולם לכף זכות. קודם כל תדון אדם אחד לכף זכות שאתה יכול לקרוא לו הרב שלך. ואחר כך אחד לכף זכות שהוא יכול להיות החבר שלך. ואני אומר לך שאם תצליח לעשות את זה, אתה בסוף תדון את כל האדם לכף. חסידים שואלים למה כתוב בבידן את כל האדם. ובידן כל אדם. חסידים אומרים, אחרי זה אתה תדון כל אדם לכף זכות. בסוף אפילו אותך תדון לכף זכות. תראה, זה שלומי. העשה לך הרב כאן, זה לא הרב שממשיך את משה מסיני. זה לא הרב שעליו נאמר אם דומה עליך רבך כמלאך השם צבאות למה תורה מפיו. זה מישהו שאתה עושה אותו עליך לרב. זה מישהו שאתה יכול לשבת איתו? ועכשיו תשמעו על המושג ספק. ולהעלות את הספק על השולחן, ולהתבחבש בספק, ולברר את הספק, ולכאוב את הספק, וללבן את הספק. בא רבן גמליאל ואומר, אבל כדי להסתלק מן הספק, אתה צריך לעשות לך את הרב שממשיך את משה שקיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. קשה לנו עם זה הרבה מאוד פעמים, כי הרוחב כביכול לא מאפשר. זה פאטה מורגנה. מעצמי אני אומר, רק מעצמי אל עצמי אני מדבר. זה שקר. רחבות האופקים לא נוצרת מהכרת כל השיטות. כל מחשב במקש מכיר את כל השיטות הרבה יותר טוב ממני. רחבות האופקים נובעת מאישיות שקשורה למקור האינסופי. כשאתה קשור למקור של האינסוף, אתה תהיה רחב אופקים. ואז זה מה נפקמינה בדיוק? אם פלוני סבור כך או אלמוני סבור כך. זה נפלא, אני יכול לדעת, אבל יש לי רבי. הספרתי לכם את הסיפור, זה תפס אותי מאוד, בסוכות האחרון, סיפור של שנייה אחת, זה סיפור ללילה. ישבנו בסוכות, ישב שם חבדניק אחד, אמיתי אמיתי. חבדניק, אסי. נו, ונכנסנו לוויכוח הקלאסי של סוכות, אם ישנים בסוכה או לא ישנים בסוכה. אני החלטתי שצריך לעשות את זה באווירה טובה, ונתתי שם שיעור חבל על הזמן. מה זה? החבר'ה אומרים, היום נפל הסכך. וראיתי, מה שלך בגלל? וראיתי שזה לא מופיע אצל האדמור הזקן, וזה לדרוש השלימה על זה שברור ששינה בסוכה זה דורך פשוט. הוא ישב שם, והריכוז שלו והעיניים, זה היה מדהים. לעצמי אני אומר, זה ייגמר בתשובה. בוא תהיה מהפכה. נו, אומרים, הוא אומר לחיים לחיים, שותים, וזה לחיים לחיים, עוד לחיים לחיים. ארון לחיים לחיים. אחרי שהיה כמה לחיים כבר, עוד אחד. הוא אומר, אתה לא יודע מה אני חייב לך. תלמדו. מה שאתה עשית. הלילה, כשאני אלך לישון בבית, אני אלך לישון בבית לא רק בגלל שכך למדתי מהרבה, אלא למרות כל הדברים הכל כך יפים ששמעתי, אני הולך לישון כי כך אמר הרבה. מה שנתת. איזה מתנה. אני גם שתיתי קצת לחיים. דיבקתי אותו, נדמה לי שאפילו טיפה בכיתי. זה היה שיעור קצר. איך הילדים אומרים? שהיה שווה מלנת אלפים על השיעור שלי. איזה עשה לך? איזו רחבות אופקים ופוקוס. איזו חללית יכולה להבריא פה. הסתלק מן הספק. שכוח על הספקות. הם בונים לי את החיים. עכשיו יש לי את הרב שקיבל תורה מיהושע, שקיבל תורה ממשה. ומשם אני מודה. ואתה תכין שיעור למחר כדי לחזק אותי בעוד משהו. או, כבר אתה תעשינו אחד שני. שתי אופציות נשארו לך. אתם יודעים מה אמר שמעון בנו? כל ימיי גדלתי בין החכמים. וואו, כמה חכמים. ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה, שתיקה מאפשרת לשמוע הכל, אבל לא לתת למדרש לכבוש אותי, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. הנחת שרוצה ממני הקודש ברוך הוא זה לא עוד מלאך לענייני תיאולוגיה, יש לו בזה אינפלציה. ממני הוא רוצה שאני ארומם את מה שרק אני יכול לרומם פה. שמעון בנו ממשיך את רבן גמליאל. כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. בטח שהנשמה מדברת, בטח שהתורה צריכה את הלימוד של הוודאי, אבל בסוף, 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 איך הגוף לא יכבוש את הנשמה? איך האגו לא יהיה זה שיניע גם את הדברי תורה שלי? איך הגוף לא ישתלט? שתיקה. לא המדרש עיקר אלא המעשה. וכל המרבה דברים, מרבה על מה? כמה מרבה? קילו? 2 קילו? מרבה זה יחסי. כל שדבריו מרובים ממעשיו. כל המרבה דברים, זה לא רק לא טוב. הוא מביא את החטא. אתם יודעים מה זה חטא? יש לו רצונות טובים. הוא מחטיא כל פעם את המטרה. כל פעם הוא מטיס חללית לאזור אחר, הוא עוד לא סגר על אף כוכב. אתם מבינים למה הוא מעשר ומדון? כי כל יום יש לו איזה סיפור צדיקים אחר שאתמול עוד לא היה. אז הוא מרבה לעשר ומדון, הוא בורח. סגולה פה, סגולה שם, חומרי פה, חומרי שם. זה נחמד כזה. אבל זה בסופו של דבר כי אתה עובד את עצמך. התקופה שעליה מדבר רבן גמליאל היא התקופה ההיסטורית. אבל היא תקופה פה. ובתקופה הזאת לפעמים אדם נמצא בתוך עולם כזה שבו לספק יש 3 אפשרויות. או שהוא ימית אותו. הוא פשוט ישבית אותו. ועל זה יקפוץ רבן שמעון בן גמליאל ואומר, אם את המעשה תפסיק, הכל נגמר. או שהוא יברר בו. זה בשלב זה עוד לא ימית אותו. או שהוא יצליח להסתלק ממנו, אבל לא להסתלק ממנו, אלא אחרי שהוא בירר אותו עם הרב המקביל לחבר והקף זכות, הוא יצליח להסתלק ממנו, ואז הוא גם יצליח להסתלק ממנו. אתם יודעים איך קוראים לזה שהצליח והסתלק מן הספק וקיבל את התורה בחג השבועות? משה. משה בעברית. זה להעלות. זה למשות. זה להסתלק. המלאכים עוסקים באמת. בתנועה הזאת. רק משה עוסק באמת, בתנועה של ההסתלקות מן הספק. רק שם אפשר לקבל תורה. כל יום טוב שני הוא ספק. והספק הזה, בפן האחד שלו, סיפור עצוב. סימן שאנחנו עדיין בגלות. אבל בפן השני שלו, הוא הסיפור המופלא ביותר. אתם יודעים מה יכול יהודי לעשות בגלות? להפוך גם חול לקודש. אבל ביום טוב שני של שבועות, ביום טוב שעוסק בתורה עצמה, יהודי יכול להפוך את היום השני לא לספק קודש, אלא לבד הקודש. כשהוא הופך אותו לבד הקודש, הוא הופך את היום טוב שני לחידוש הגדול. משפט אחרון אחרון, יום טוב שני של שבועות, שיצאנו ממנו, ומחר, מחרתיים, והימים האחרונים של ימי התשלומים של שבועות, יום טוב שני של שבועות, נחלקו חז"ל, אם הוא היום שבו קיבל משה את התורה, או שבו"ב סיוון קיבל משה. הדעה האחת אומרת שבו"ב בסיוון. הדעה השנייה אומרת שו"ב בסיוון הוא היום שבו הקדוש ברוך הוא קבע. ובזין הוסיף משה יום אחד מדעתו. אתם יודעים מה זה יום טוב שני של שבועות? אתם יודעים מאיפה קיבלנו את הכוח להסתלק מן הספק? אתם יודעים מה הפירוש משה הוסיף מדעתו? משה מדעתו יכול לעשות פעולה כזאת בעולם. ביום הראשון של שבועות יורד הקדוש ברוך הוא מן השמיים הנה. אבל ביום השני של שבועות עולה משה רבינו מן הספיקות למעלה. והיום הזה, שניהם ביחד, זה קבלת תורה. זה רבן גמליאל, ראשון הלא מקבלים, שמלמד אותנו איך אנחנו יכולים להמשיך להיות כדי להסתלק מן הספק.